השנה פתחנו בדור הרביעי לתנאים. הדור הזה שהשתקם לאחר מרד בר כוכבא לפני בערך 1850 שנה, ונניח נמשך כ-30-40 שנה עד למעשה תחילת הדור החמישי שרבי עומד בראשו ועורך את המשנה. על כל פנים, לאחר שיצא אביו של רבי, רשמי מגביר מהמחתרת, אז הוא עמד בראש הסנהדרין. אלא שכתוצאה ממרד בר כוכבא, כל ארץ יהודה חרבה לחלוטין. והיה ריכוז כפול של חכמי ארץ ישראל שנותרו. אלה שבאו אל הגליל ושם בנו אותו מחדש, ואלה שנשארו בדרום האדומי, כנראה בסביבת אילת ועקבה, מסביב לבית מדרשו של רבי ישמעאל. הייתה קבוצה שלישית, שאלה שברחו לגולה, בחלקם היו ילידי הגולה, ואז הם חזרו לבית ההורים, ובחלקם, כתוצאה מן הרדיפות, ויהיה אפשרות לקיים לימודים סדירים, ירדו לגולה. ומכאן דיברנו על תנאי בבל, דיינו על רבי נתן, כשאנחנו מכירים גם את הפעילות שלו בארץ ישראל, על רב יושיה, על רב יונתן, על רב ידע בן בטירה, על רב חנינה בן אחי רבי יהושע. והנה, על מראה בסנהדרין ל"ב, צדק צדק תרדוף, שצריכים לעשות איזו פעילות בשביל להשיג את המקסימום של הצדק ההלכתי התורני, אז הגמרא אומרת, אחר בי ללכת. אז הגמרא אומרת, אחר בדין יפה. והגמרא מונה את ראשי בתי הדין המיוחדים, המצטיינים בתקופה, ואומרת, אחר רב חנינה, חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה, כי הוא היה בית הדין המרכזי, ראינו בנהר קוד וכולי, בדרגה מאוד מכובדת. אחר רב שימונה את כל התנאים, אז היא מונה אחר רב מתניה בן חרש לאירוע. אנחנו למדים שהיה בית דין גדול ברום, ואנחנו נפגשנו איתו כבר כמה פעמים, ואחת הפעמים הוא בין סגל החכמים שנאלצו לעזוב את ארץ ישראל, ועל גבול ארץ ישראל והגולה הם עומדים ובוכים. על כך שהם נאלצים לעזוב את ארץ ישראל, וחוזרים לאחוריהם. אבל כנראה שלמרות לבכי הזה, זה כנראה היה מקרה חד פעמי, הם מחליטים בכל אופן, כנראה כתוצאה מן הנסיבות, לחזור לגולה. אנחנו ראינו כבר באבות רבי נתן בפרק א' את הפגישה של רב יושיה עם רב מתיה בן חרש. כנראה ששניהם היו תלמידים של רבי ישמעאל, וכשרב יושיה כתוצאה מן הנסיבות נאלץ לעזוב, אז רב מתיה בן חרש שואל אותו, למה אתה עוזב את הדברים האלה? על כל פנים, מכאן אנחנו כנראה יכולים לקבוע שרב מתיה בן חרש היה בין התלמידים של רבי ישמעאל, וכבר ניסינו לשער, אבל זו השערה שעדיין לא מצאתי לה ביסוס, שרבי ישמעאל כנראה נקט עמדה מסויגת נגד ניסיונות המרד שרבי עקיבא עודד אותה מאוד, וממילא חלק גדול מתלמידי רבי ישמעאל ורבי ישמעאל הלכו בשיטתו, ולכן אנחנו מוצאים אותם אחר כך מפוזרים כשהם מתחמקים מהפולמוס הזה שסחף את ארץ ישראל. פרט יומה פי ג' פי ד' יש ריכוז של כמה וכמה הלכות של רב פתיה בן חרש בן חרש בעניינים רפואיים. אז אני לא יודע אם אפשר לגזור מכאן שהיו כאילו שטחי התמחויות או התעסקויות, על כל פנים כמה וכמה עניינים רפואיים ופרוצדורה רפואית וגם הלכות בקשר לחולים וכולי מופיע שם בשמו של רב מתיה בן חרש. על כל פנים, כשהוא הגיע לרומי הוא כנראה בנה שם בית דין גדול, ועד כדי כך שכשהגמרא מבקשת לציין דוגמאות של בתי דין מיוחדים, אז היא מציינת כנראה את ראשי הדורות ואומרת הלך אחר בדין יפה, ויש לזה גם השלכה הלכתית שאחד יכול לקבוע את חברו וכולי, לבית הדין של רב מתיה בן חרש ברוב. וכנראה שהייתה לו גם ישיבה, אנחנו נגיע לגמרא במעילה י"ז, שהגמרא שם מספרת על דיון שהתנהל ברומי, אמרו לו תלמידה לרב מתיה בן חרש. משמע שגם הייתה לו ישיבה ולא רק סתם בית דין. אולי המיעוט של ההלכות שמופיע במשנה וגם בברייתא בשמו של רב מתיה בן חרש אולי מוסבר על ידי הריחוק הגיאוגרפי שלו. דהיינו, עסק שם בתורה וניסי הדברים, אבל אולי בגלל דרכי הקשר הליקויים לא הגיעו הלכות ומשניות ששנה רב מתיה בן חרש למרכז של המערכת בארץ ישראל. המדגם שלו באבות, פרק ד', משנת ט"ו, רב מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים לשלום כל אדם, והווה זנב לאריות, ואל תהיה ראש לשועלים. אז לא מבעיה לשיטת המהר"ל בדרך החיים, כשהמהר"ל מבקש להסביר את המשניות על פי סדר פנימי, אז הוא למעשה מבקש להצביע על קשר גם במשניות קודמות. זאת אומרת, במה שאמר רב ינאי לפני זה, לאחר כך למה שאמר רב מתיה בן חרש. אז זה דרך שגם יש גם מפרשים שאמרו בעקבות זה. אבל ברור שבמשנה עצמה, במימרה הזאת של רב מתיה בן חרש, מוכרח שיהיה קשר פנימי. כשהוא אומר, הווה מקדים לשלום כל אדם, נקודה. יפה, נימוסי, אנחנו מכירים את המסורת הזאת גם בשמו של רבי יוחנן בן זכאי שהיה מקדים שלום אפילו לנוכרי בשוק. אני הכרתי, אני מכיר גם יהודים שעולה ברחוב בבוקר השלם לכל אדם, כולל מנקי הרחובות הישמעאלי. הוא מקדים ואומר שלום מכוח הדבר הזה. עכשיו, אז זה מימרה אחת. והווה זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים, על כוחך שזה איזה קשר לדבר הזה. אלא מה דבר שרב מתיה בן חרש אמר סתם שתי מימרות לא קשורות לזה? קשה לקבל. במיוחד שהרי ככה אנחנו מאפיינים בכלל את המימרות של מסכת אבות. כי מסכת אבות כוללת הוא היה אומר, את המרגלה בפומי, את הסיסמה שלו. אז אם זו איזה סיסמת חיים, צריך שיהיה לה איזה קשר בין זה לזה. אז קודם כל לחצי השני, הווה זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים, אז נאמרו הרבה דברים בהבנת הדבר הזה. המעניין הוא שבירושלמי בסנהדרין פרק ד' הלכה ח', שם המשנה דנה מהם סדרי הקידום של המועמדים לסנהדרין. אז יושבים תלמידים ספסלים בשורות שורות לפני חברי הסנהדרין, והם יושבים בצורה של דירוג. הראשון בשורה הוא יותר מכובד. אם זז מישהו מתפנה מקום, אז הוא עולה. אז בשורה הקודמת הוא היה הראש והראשון, עכשיו הוא האחרון. אז מרגיעים אותו ואומרים לו, הווה זנב לאריות ולא ראש משועלים. נכון שפה אתה האחרון, אבל אתה האחרון בקבוצה בשביעית הראשונה, זה מטריד. והמשנה אומרת, והגמרא אומרת, מת לעבר, יש משל. המשל אומר, הווה ראש משועלים ולא זנב לאריות. איפה המשל הזה? אז אנחנו מכירים הרבה בגמרא, שהגמרא מביאה משל, ואומרת שזה מנהג העולם. במקרה הזה אנחנו יודעים, זה משל של יוליוס קיסר. יוליוס קיסר זה משל רומי, שהוא היה מייבין גדול בקומיק. והוא היה, ויוליוס קיסר, אני לא יודע איך לומר את זה בלטינית, אבל הפתגם הלטיני, הרומי, הידוע, היה אומר, יותר טוב לי להיות ראש הכפר, בכפר קטן, מאשר להיות השני ברומי. יוליוס קיסר היה מייבין על קומיק. אז הוא אמר, אז יכול מאוד להיות שהמטלה הזה, זאת אומרת, המשל הזה שהגמרא אומרת, הוא למעשה משל שהיה מקובל כנראה בחברה הרומית, ובדרך הטבע כמובן, שחכמי ישראל שהיו ברומי הגיעו עוד אותו יותר. מה למה? זה היה המשל שאמרו המקובל. אז עכשיו כל כך יפה, למעשה זה גם עולה מתוך הגמרא בסנהדרין, אבל עכשיו אנחנו מבינים יפה יפה את המשנה. המימרה הזאת של רמתיה בן חרש הרומי באה להוציא מהחוכמה הרומית המקובלת. לא כמו שהגויים האלו אומרים, הווה ראש לשועלים ולא זנב לאריות, אלא בדיוק הפוך. וכמובן שהמשל הזה רק צילף את המחשבה הישראלית המקורית. עובדה היא שהפרוצדורה בקידום חברי הסנהדרין הסתמכה על הדבר הזה. על כל פנים, בתפארת ישראל, על המשניות הזאת באבות, אז אומר כך, ויבא מתאים לשלום כל אדם, אפילו לעקום ולא נכבד כמוך. ועכשיו אומר, הווה זנב לאריות, ואף לעניין הכבוד תכבד לכל אדם, על כל פנים, לעניין ההתחברות, טוב יותר שתתחבר לנכבדים, אפילו להיות שפל ביניהם, שתתחבר לשפלים ולהיות נכבד ביניהם. זאת אומרת, אל תהיה סנוב. תגיד שלום לכל אדם, מה אתה מתנפח, מה אתה מתגאה, מה אתה מתרומם? אבל מזה שאתה מצווה לגלות פתיחות ולא להתנסה ולומר שלום לכל אדם, זאת לא אומרת שאתה באמת צריך להיות חבר שלו? אתה צריך לכבד אותו. לא, להקדים שלום, פירושו של דבר, שאל תחשוב שמי יודע מי אתה. אבל מכיוון שאתה מוכן לומר לו שלום, אל תתחבר איתו עד כדי כך שאתה תחשוב רגע אחד. לא, אז אולי אני אהיה הראש שלו, בוא נפשר, אם זה אנשים פשוטים, אני אהיה הראש של הפושטים. יותר טוב שתעזור, שלום תגיד להם, תשמור על יחסים הוגנים. הדבר הזה מאוד מסתבר, שבגלל, כאילו, רמתיה בן חרש, היה מקום לחשוב, שאולי בגלל ההווה זנב לאריות, אז במילה אתה בכלל לא תשים על השואלים, תמשיך לשים עליהם, שלום תגיד להם, אבל לא יותר מי. בערך, האמת היא שגם במערב בדרך החיים, אלא בסגנון המיוחד שלו, יש גם איזה מהלך כגון זה בדבר הזה. בדברים של התוספות יום טוב, שהיה תלמיד של המערב, יש הסבר קצת נוסף, למה דווקא שועלים? הרי יש חיות פחותות מהם, ולמה הם שיל בהם? אז הוא אומר שאל תתרשל מללמוד החוכמה שיצטרך לנצח בערמוניות ותחבולות, כגון שתשחק ותלעג על חברך. השואל, יכול היה לומר, הבא זנב לעריות ולא ראש לכלבים? מה הוא בחר לעצמו דווקא את השואל? אז יש כמה הסברים בזה. אז ההסבר שלו, הערמוניות, ושוב, אם עמד לנגד עיניו היסוד היוליוסי הזה של יוליוס קיסר, אולי גם פה רפז לזה. שאל תהיה ערום ואל תתחכם. והתוס ודאות בעצמו אומר, ולי נראה שרצה לומר שלא יהיה ראש לשואלים כשעדיין לא הגיע להוראה, וידמה לשואלים לפי שאלו, כשירצו לשבת בגיסון למשפט, יעשו ערמומיות ותחבולות לגנוב את דעת העם. ולכן אמר ראש לשואלים, אפילו אתה רואה כי ירמי אשר מורים הוראות, ואתה ראש וחשוב מהם, אל תיכנן וחטאים וכו'. ועל זה נאמר, אחזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים, והם קיבוץ החכמים, כמו אנחנו מכירים בקרם בים, שקיבוץ החכמים נקרא קרם, אז יש שואלים שמחבלים בקרם. וכן מצאתי לרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, והנהגתי שכיוונתי לגדול כמוהו. אולי בעקבות התוספות יום טוב הזה, אנחנו יכולים להבין למה הוא רמז. הוא יושב לו ברומי, והוא יודע את ערכו, והוא יודע שהוא מרכיב פה בני גדול, והוא רואה שמדי אולי יש אחרים שהם מבחינת שואלים, שהם מחבלים בקרם הזה, והם חושבים מה זה יושב לו שם ברומי, והוא חושב שהוא באמת מישהו, אנחנו ארץ ישראל וכו' וכו'. אז לכן הוא אומר, הבא זנב לעריות, הלך אחר בית דין יפה, אולי יש פה רמז לאיזה מתח שבין בית הדין ברומי כתוקף, מתוקף הנסיבות, לבין בתי דין במקומות אחרים. בירושלמי במגילה, פרק א', הלכה ת', יש מסורת בשם רב מתיא בן חרש. רב מתיא בן חרש אמר, פנצפח הלכה למשה מסיני. אנחנו מכירים את הסוגיה בבבלי בשבת קונדל. מנצפח הם האותיות הסופיות, שכשהן מופיעות בסוף המילה, הן כתובות בצורה אחרת. כולם יודעים, המם בסוף המילה אחרת, הנון אחרת, הצדיק אחרת, הפה אחרת, הכל אחת אחרת. ממתי בא השינוי הזה? אז רב מתיא בן חרש אומר שהשינוי הזה הוא הלכה למשה מסיני. בבבלי, וככה ירושלמי גם רומז לו, מנצפח, התוספות בשבת ק"ד בבבלי, גם שואלים, הרי המנצפח הזה הוא סתם לא כסדר. הרי הסדר הוא של האותיות שהכף קודמת. אז למה כשביקשו לקבוע את הזה, זה ככה, שהסגנון יהיה יפה, שזה יתגלגל בצורה גדול, היה צריך חמן, להתחיל בכף. אז הבבלי אומר, מין צופים. בכוונה לא עשו את הכף בהתחלה כדי שיסתדר להם. מה שהתקינו הצופים? שואל הירושלמי, מה כאילו צופים? מי זה הצופים האלה שהם התקינו את זה? מעשה ביום סגריר. שלא נכנסו חכמים לבית הבר. היה גשם, היה שלג, היה יום סגריר. אגב, גם מה שמפרש, שהמושג סגריר, שאנחנו מדברים אותו על, יום כזה, למה הוא נקרא סגריר? שכולם נסגרים בבית. לא יוצאים, בסדר? אז זה. היה יום סגריר, ונכנסו התינוקות. התינוקות ראו שהראשי לא הגיע, באו לי, עלו על הסטנדר, והתחילו להגיד רושס, התחילו להגיד הסבר. אז אמרו, מה נתחיל? התחילו להגיד מנצפח, מם, 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 מם זה ממעבר למעבר, נו, זה מנאמן לנאמן, צדיק זה מצדיק לצדיק, מפה לפה, מכף ידו של הקדוש ברוך הוא, מכף ידו של משה. אחר כך שמעו את הדרושה הזאת, אז סיימו אותם חכמים, אז הם הסתכלו, מי זה הגלח האלה? החדר, שעשו דרשות, ועמדו כולם בני אדם גדולים,
אחר כך כשבדתור הרובי זה היה רב לזר, רב יהושע, והחברה היא הזאת, אז ראו מי זה היו הילדים האלה. אז כולם מרגישים שהגמרה הזאת היא גמרה שכולה סכומה והיא עם תוכן פנימי. לא מסגרים, ראו שהוא לא הגיע, באו ילדים, היו במלא מוקם, הילדים התחילו להגיד, ורשמו את זה, וזה מנציפה. היו ילדים שהם היו צופים, הם צפו.
והם אמרו אותיות כאלה, ועם האותיות האלה הם עשו את זה דיני ברכחת, דיני
דבר. מרגישים שזה קשה. אז באמת, כמו שאמרנו, התוספות בשבת, המערשה שם, מנסים איכשהו לרמוד על מהלכים בזה. בבבלי כתוב עוד איזה דבר. בבבלי מחלקים גם איזה ציון. באו אדם דקייה אלה, והם אמרו מילה, ואפילו בבית עם ימי יהושע בינון לא יגמר כבתיים. מי ימי יהושע בינון מצאו? איפה? רק מה יהושע בינון פתאום הוא, בסדר, הוא הכניס את ישראל לארץ, הוא נזכר בפרשה שלנו, אני אומר, מה פתאום יהושע בינון פה? איך להסביר? אז המערשה הוא מסביר, כי הרי, וכאן יש צריך לצרף את הירושה, לפי היסוד של רפתיה בן חרש, מנצפח זה הלכה למשה מסיני. אם זה הלכה למשה מסיני, אז מה זה נקרא מין צופים? מה פשט שהנביאים אמרו אותו? אז הוא אומר שזו היא באמת הלכה עתיקה. ואם נשכחה בימי אבלו של משה, והחזירה מותניאל בן קנז בפלפולו, כמו שאמרה אומר בפלולה, אז יכול להיות עין ונשכחו לו ברמרשך, ארבות משה, מימי יהושע. אם על מאות הלכות שנשכחו בימי יהושע, ואותם הדרדיקים, הם אלה שדרשו את הדבר הזה. הרי בימי יהושע לא היה אפשר שהרי נשתתפו בהם הכפולים. בסדר, איזה הסבר כזה. ביון יעקב כתב, בימי יהושע כתיב חזק ואמץ בתורה, לא ירוש התורה הזו מפיך. ואפילו אך, למה אמרו בימי יהושע בינון? מפני שיהושע הייתה לו הוראה מיוחדת להתחזק בתורה, ואף אלוהים מה גבתיים. וזה כמובן לא בימי משה, כי הרי במשה, הוא אומר מפני שהתלמיד ותיק, אבל בפלטס, כי הרי בימי משה זה הלכה למשה מסיני, אז ידעו את היסודות הללו. בבן יהוא ידע על הגמרא בבבלי הזה בשבת ק"ד, הוא כבר רומז שיש פה איזה מהלך פנימי, דבר שהכל מבינים מעצם הדבר הזה. על הדרבי כאלה שהגיעו. החידוש הוא שבדור הזה שמתמלטו על גבות, ואף על פי כן הם אמרו דברים כאלה יקרים. ומזה תבין עומק דברי חכמים דעת דברים אלו. אם הם רק לפי פשוטם לא היה בהם תלאות חוכמה, בסדר, מה אמרו החברה האלה? הם אמרו, מאמר פתוח, מאמר סגור, הכוונה היא שיש שתי צורות של... אגב, אנחנו מכירים דבר כזה בצורה מעניינת ברד"ק, וכנראה שהרד"ק רומז לדבר הזה. הרד"ק הזה הוא בישעיהו ט' למרבה המשרה לשלום אין קץ. ושם בישעיהו ט' ולמרבה המשרה, המם היא סגורה באמצע הפסוק, באמצע המילה. אז הרד"ק מביא מדרש, ולא ידוע המדרש הזה פרט למקור של הרד"ק, זאת אומרת, הוא נעלם איתנו, הרד"ק כנראה עוד ראה אותו, וזה כנראה עובד לגמרא הזאת, שיש עוד מם אחת בסוף מילה שהיא פתוחה. בנחמיה כתוב שבזמן שנחמיה סקר את החומה, הוא ראה את שערי ירושלים אשר הם מפורצים, וההם, המם שם היא פתוחה. אז הוא אומר שהמדרש אומר, מתי שערי ירושלים, מתי חומת ירושלים תיסגר, הפריצה הזאת בחומה למרבה המשרה. ולמרבה המשרה זה פסוק שמדבר על משיח. זאת אומרת, משיח עתיד לבוא והוא, אלא עכשיו, בואו חתום, בואו סתום, אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא. זה מה שהגמרא רומזת על הדרשה. אתה לא מתחיל להבין שיש פה איזה דברים רמוזים. זה מה שהוא אומר. שהם לא לפי פשוטם, מוכרח שכל דבריהם רצו בתוכם עניינים עמוקים ונסתרים. האמת היא שגם במערב, המערב בגבורות השם בפרק חבל מביא ברייטון בפרקת רב לייזר וכו', שאנחנו מכירים את המסורת המפורסמת שיוסף אמר לאחד פקוד יפקוד אלוקים אתכם, וזה היה הסימן לגאולה. בסדר, זה סתם קושיה בפני עצמה. מה, אי אפשר היה לחכות את זה? הרי אם זה הייתה סתם סיסמה, אז יכול היה איזה משיח שקר, בלופרי כזה, גם הוא להגיד פקוד פקד איתי. אז חז"ל דיברו שפקוד פקד איתי, חמש אותיות נכפלו, וכולם לשון של גאולה. חף חף זה לך לך, וממם זה עצמת ממנו, וכו' וכו'. ופי, פתוחה הוא פי סופית, זה פקוד פקלי. וצדיק צדיק, זה איש צמח ומתחתה מצמח וכו'. אז המהר"ל בנה פה יסוד גדול. אלו ה' האותיות נכפלו באלף ב', כי לכך הם מורים על הגאולה. ועוד יותר, המנצה פח שבהם הוא מעין עוד יותר על יסודות של הגאולה. בפחד יצחק, בפסח, בעמוד ראש פח, ניסה לפרש את הדברים האלה, אלא הוא כמובן הרחיב את זה ובנה את היסוד. הבעיה היסודית והבסיסית היא מה זה בכלל א' ב'. ב-22 אותיות של אלפא בטא נבראו שמיים וארץ. הגמרא בברכות נ"ה שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. ואותיות של מן צפח מקומן בסוף התיבה, והן חותמות את התיבה בסיומה. הן מיוחדות להיות כלים לביטוי אורות של אחרית הימים. אז ממילא כאילו אתה אומר כך, באלף בית יש ביטוי של העולם הנורמלי שאנחנו נמצאים בו. באותיות שבסוף, בחתימה, ותקם אנחנו נראה מאיפה הוא כנראה לקח את זה, או על כל פנים את הניסוח הזה, אז הסיום, החתימה, הדבר הסופי, הוא אמן צפח, זה הגילויים שהם מתייחסים לאחרית הימים. אז כולם מרגישים שלמעשה יסוד המונח בכל הדברים זה בעיית אותיות. אז כמובן שלא עכשיו ולא המקום להיכנס בכלל לסוגיית האותיות, אבל הגמרא נדרים, הגמרא נדרים למתחה פסול לך. אז הגמרא אומרת שלך, אלא משה נהג בטובת עין ונתנה לישראל. אז הגמרא שואלת, הרי משה היה חייב בזה, אז הגמרא נדרת אלא פלפולה באלמה. אז הר"ן אומר, פלפולה באלמה נתנו למשה, זאת אומרת, פטנט הפלפול זה מתנה פרטית למשה, ומשה נהג בטובת עין ונשרה לישראל. הראש מפרש, פלפולה באלמה, הבנה וחריפות, כי כל החוכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיות. זאת אומרת שמשה רבינו הוא בעל הפטנט המיוחד הזה שנתנו לו, והוא איזה צ'ופר כזה נתן אותה לישראל, את הדבר המופלא הזה של מה שמקופל ביסודות הללו של האותיות. דבר ידוע הוא שעל סמך הדברים האלה כתב הרב קוק את הספר המיוחד של הורש מילים, ושם יש במהדורה החדשה שני קטעים הקשורים למן צפח, ובוודאי שהרב אוטנר ראה אותם, שמע אותם, וכנראה הוא בסגנונו העביר אותם כאן. הצופים אחרי דבר מראשיתו הם אשר חזרו ויסדו אותיות מנצפח הכפולות בסוף התיבה אחר שנשתכחו. זאת אומרת, זה היה מקובל, ורמתיה בן חרש לימד אותנו שזה מקובל מדי משה רבינו, הלכה למשה מסיני, וזה נשתכח. והצופים, למה דווקא הצופים? מי שרואה מה שיקרה בסוף. בחתימתו של כל חיזיון גדול מתגלה כוחו היסודי, עומק טעמו ומהותו הנצחית. הרי דבר מוזכר, שכל מה שהרב כתב בצורה כזאת, יש לו יסודות קבליים. אחד ששימש המזכיר של הרב בלונדון, מספר שהוא נכנס פעם אל הרב בתקופת לונדון, ומצא אותו מסער מאוד, כשהוא מסתובב מקיר לקיר, ועל השולחן היה מונח ספר ליקודי תורה של בעל התניא בשיר השירים, במאמר שחורה אני ונעבה, יש שם מאמר, שני מאמרים במאמר השני. והרב אומר לו, תסתכל, האופן רוח הקודש, יש פה רוח הקודש גלוי. במאמר הזה, שחורה אני ונעבה, הרב בעל התניא מדבר על אותיות גימליות חף גוף, שהן אותיות החך, והוא מדגיש את היחל תפל מבלי מלח, כמו שהמלח נותן טעם באוכל, ואז הוא שם מסביר, יוצא מזה שהמלח יש לו מעמד עוד יותר גדול מהאוכל, כי הוא נותן טעם באוכל, כך האותיות של החך הן נותנות טעם בזה. והמקור של דברי הרב בעל התניא האלה זה בעיד רזותה בזוהר בדף רצ"ה עמוד ב'. אז הנה איך הרב העדיר את היסודות הללו להבנה החיצונית כביכול שלנו. בחתימתו של כל חיזיון מתגלה עומק טעמו ומהותו הנצחי, וכוח שורשי יש לו ערך פנימי מיוסד בעומק החך התואם ההוגה מישרים. טוב, אני, זה כמובן, צריך להסבר עמוק בזה, אבל פעם נוספת, אז זה בעמוד חפכן במדורה החדשה, ובעמוד צדיק דלת, ברי שמיני, בין צפח צופים אמרו, ובחשבון הן גדולות באותיות הפשוטות, והן באות בסוף התיבה, בגמר חיזיון מתעלה התוכן, וביום חורבן המקדש נולד משיח. והכרה זו באה בגניזה, זה בחך בפנים, בסוד גיחך של מוצא החך, הטעם ההוגה מישרים, ובנוזה שם החף, הוא רומז למערשה, לתוספות, הראשונה בסדר אלפא בטא, והאחרונה להבטאת התיבה מנצפה, הלא אוזן מילים תבחן וחך אוכל יתאם לו. אז אפילו על פי הבנתנו הפשוטה בדברים האלה, רב מתיה בן חרש יושב ברומי, הוא יושב רחוק מאוד מהמרכז, הלכה למשה מסיני נשתכחה, יום סגריר, כולם נסגרים בבית, סוף החזון, חורבן המקדש, רומי שהחריבה את ביתנו, והוא שואל את עצמו ברומי, מאיפה ימלט המשיח הזה? מאיפה זה יוצא? מאיפה זה יבוא? אז הוא אומר, מה זה בא? לא רק הצופים, זה הלכה למשה מסיני, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר שם. אנחנו באמת צופים, אלא זה, 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 זה בדם הפנימי, זה בחר, זה אפילו לנסח אי אפשר על זה. את חתימת האותיות, יותר מזה, יש בבאר משה של האדמו"ר מאוז'הול על בראשית, יש שם מאמר שלם, מאמר ארוך, שמביא הרבה חומר, זה החל מימים ממדלת, על כבית אותיות שבהם נבראה התורה, כך חסידים מפרשים בראשית, ברא את, את א' ת', מא' עד ת', בעזרת את ברא שמיים וארץ. אז הוא אומר, היחס בין האותיות למען ספר שם הגאולה, שזה למעשה היסוד של הברייתות הללו, וכעת יומתן לנו דבר נפלא, שהפסוק היחידי בכל התנ"ך שיש בו כל כך בית אותיות וכל אותיות מען ספר, זה כבר מישהו לפניו, יש פסוק אחד בתנ"ך שכל אותיות א' ב' נמצאות בו וכל אותיות מען ספר, וזה הפסוק המדבר על הגאולה העתידה. בצפניה ג' פסוק ח', לכן חכו לי נאום השם, ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גויים, לקבצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קינתי תאכל כל הארץ. הגאולה הזאת התבררו כל הצירופים של רבית אותיות, ואותיות המנצפח הם בסוד הגאולה. ולכן בפסוק זה המיוסד על הגאולה נכללו כל האותיות. בשפת אמת, בבראשית, בעמוד 130, על יעקב המתקן תפילת ערבית, שם בחושך, כדורותינו שהתגרשנו מבית חיינו, אז כתוב מה עושה יעקב כשהוא יוצא לגולה, ויפגע במקום ויקח מאבני המקום. האותיות בספר יצירה נקראות אבנים. אז יש מקומות שיש התגלות של האבנים, ויש מקומות שזה נרמום בסתר, וזה מה שכתוב ויקח מאבני המקום. הוא סידר ובנה מהאותיות בניין ובית. דהיינו, הבעיה הגדולה של האותיות שהן תחושות בעולם, איך לקרוא אותם, איך להבין אותם, איך לסדר את המאומה, את אי הסדר, את הארגון שיש פה. אמבטיה בן חרש יושב ברומי, והוא מבקש לקרוא, והאותיות הללו הן בסוף המילים, הן באחרית הימים, הן בתוך הטעם, הן בתוך החך. וזה טעם שרק מי שצולל לתוך הטעם יכול להבין את הצד הפנימי שבו. אבא סנהדרין ק"ד אומרת שלמה הם לקו באלף בית? למה ירמיהו כתב את איכה על פי אלף בית? פעם, פעמיים, שלוש, ואלף בית משולש? לפי שהתורה ניתנה באלף בית והם עברו עליהם. אז זאת אומרת שהגמרא גם תופסת ש... איך שכמובן, הגמרא הזאת צריכה להסביר, אבל קודם כל למה אמרה א' סתם אמרו, בפשקס אמרה א' מפני שאמרו איכה בעל פה, והם מתקשים לזכור אותו, אז א' מתקשים את זה. אז זה דבר טכני. ומה זה הם עברו? עברו על התורה שנראה מותנה ב' ב'? אז ברור שהגמרא רומזת פה, חוץ מהצדדים החיצוניים הפשוטים, גם לדברים פנימיים תוכניים. אז יוצא שאם התורה נאמרה באלף בית, והם עברו על התורה הזאת, והקינה היא באלף בית, אז גם הגאולה, אבל הגאולה היא עוד יותר. לא סתם באלף בית, אלא באלף בית שהוא בסוף, בחיתום. אלא זה חיתום שצופים יכולים לראות איך ביום חורבן המקדש שתולד המשיח. איך לראות בסוף. הביטוי של אחרית הימים זה הגאולה שמופיעה במנצפה. אמבטיה בן חרש יושב ברומי, ועצם הישיבה שלו ברומי היא נראית לו הביטוי הנמרץ ביותר לחורבן. לשבת בנציבים, לשבת בנרקוד, לשבת בפזורה, נו, לא שכפתי, אבל לשבת באבי אבות, אנחנו ודאי זוכרים, אנחנו זוכרים את הגמרא בסנהדרין. איפה יושב משיח? הוא יושב בשערי רומי. הוא בקצה האחרון ביותר. כשאתה מגיע לפני הסוף, שם מתחילה הגאולה. ביום החורבן נולד המשיח. אז עמדיה בן חרש הוא אבי המימרא, שמנצפח זה ממשה מסיני. ומנצפח זה הסוד של הגאולה הפנימית. אלא יש לעמדיה בן חרש עוד מימה שכולם מכירים אותה, נשכו וקחו לכם בקורבן פסח. אז רמת יחד חמש במחילתא, ורש"י הביא את זה בשנות י"ב ו"ו, והיה לכם למשמרת. למה הקמין לקיחתו לשחיטתו ארבע ימים? היה רמת יחד חמש אומר, הרי הוא אומר ויאמר עלי איפה ירך מיני עת ניתך נראה דודים. הגיעה השבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר באתרון ועריה, ונתן להם שתי מצוות, וזהו מתבוססת בדמייך, ולכן אפשר היה לגאול אותם. אז עמדיה בן חרש שומע, לא רק בזמן שהוא יושב ברומי, אלא כבר קדם לזה בימי אברהם אבינו, הגיעה העת. הגיע הזמן, הגיע, עומדים לחתום, הגיע, הנה המילה האחרונה, הנה צריכים להגיד מנצפה משני לא את ישראל. אבל מה קורה? הגיע הזמן לגדול, אבל חסר משהו. חסרה איזה פעילות, חסרה איזה התעוררות מלמטה, חסרה איזה מה שאתם תעשו. ומה לעשות? ואז נתנו להם איזה מצוות, שבעזרת המצוות הללו הם אפשר, אפשר יהיה לגדול. אז רבת יבן חדש לא אמר את זה רק על שם העבר, הוא אמר את זה גם על שם ההווה שלו וגם על שם העתיד. בוודאי שמנצפה זה סיסמה של גאולה, בוודאי שכשהמילה נגמרת, שחומות ירושלים אשר הם מפורצים, והם מפורצים זה הפריצה הזאת היא בכמה מקומות. לאו דווקא הפריצה של החומה, אם זורקים אבנים על יהודים בירושלים, אז זה גם כן פריצה בחומה, אז גם כן החומה לא שלמה. אז גם כן באיזה מקום שהוא, הגאולה הזאת לא הגיעה בכלל הסיום והסוף. אז אתה צריך באיזה מקום לסגור את זה. אתה רוצה באמת להיות בתוך מן סגורה, אבל מן סגורה רק מה בסוף. אבל בשביל להגיע לסוף, הגיע העת, ואין בעזרת מה לעשות את זה. לעשות לקירוב הגאולה, לעשות פעילות, לשבת ברומי וללמד תורה, לשבת ברומי ולראות את הסוף, זה מה שרמתם על חמה שמה. רומי זאת שלימדה עבר ראש לשואלים, אז ברומי עצמה הוא אמר אפילו. בוודאי, יש קיסר, אבל יש מלכי התורה. רמתם בן חמש הוא האנטיתזה של יוליס קיסר, אבל זה קיסר. מה נשאר יוליס קיסר? מה נשאר רמתם בן חמש? יוליס קיסר לא נשאר כלום. לא יורשים, לא תרבות, איטליה של היום זה לא זה, לא נשאר כלום. מה יש שם? שממה! מה רבדיה בן חרש ורומי, הוא ראה מה שיהיה בסוף, הוא ראה את המנצפה, הוא ראה את החך, הוא ראה את הטעם הפנימי הדבר הזה. כתוב בלוח, ששלושת השבועות של בין המצרים צריך להתבונן. יחד, חסידים אנשי מעשה היו הולכים גם תיקון חצות בחצות היום. בסדר, אז אנחנו לא ממד רגע על זה, אבל להתבונן, להתבונן גם, זה לא צריך בהסתכלות רוחנית, היום מהחלון אפשר להתבונן, מהחלון אפשר לראות, שואלים על שניים הולכים על הר הבית, הרבי זה יום אל-אקצה, מה יש? יהודים מבקשים לגלות את המנהרת של החשמונאים, מה הפלא שהבקף מתעורר, ועדיין שמתעורר, הרי כאן מונח הקושן שלנו, הטאבו, הטאבו. זה פשוט, היו גויים בתחילת החפירות שהמגד הביא אותם, אז הם ראו את כל החפירות, אז הם אמרו, הרי כאן מונח הטאבו שלכם על ירושלים, אתה רואה את החפירות, אתה רואה בתים, אתה רואה ארמונות חשמונאים, נו, מה פלא שגויים כאלה מתנגדים? הרי כל חשיפה כזאת זה דחיקת רגליהם, כל חשיפה כזאת זה פסילה אל המנצפה, אל הסוף, אז בוודאי שהם יכולים להתנגד, אבל זה גם אל אקציה, אז חסר, אז זה ביטוי של החורבן, זה ביטוי של יד ישראל תקיפה ולא תקיפה מספיק. מכות אשר הוא כן הוא באמת מהווה. אז הנה לך ביטוי נוסף של החורבן. אז מי שצריך לעשות את הצדדים הטכניים שיעשה, אם לא יעשה אז יש חשבון להסתדר איתו. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתבונן, על להתבונן איך סוגרים את החומה. איך סוגרים את הפרצה הזו? איך סוגרים את מה שחסר לנו בדבר הזה? ההתבוננות בתורתו של רמתיה בן חרש, להיות זנב לעריות ההיסטוריים, קיץ שלהם, חורף שלהם, דיברנו על עריות היסטוריים, עריות רב שמעון בן גמליאל, כל הסוללה הזאת, כל החכמים המופלאים הללו, הם עריות. להיות זנב שלהם, זה הפשט להתחבר לכל הדורות, זה הפשט להיות קיילי, לעשות איזה מעשה בפועל, הגיע העת של הגאולה וצריך לעשות משהו כדי שהיא תתקרב את הרוב.